דף עין בית, עמוד א', המילה האחרונה, המילה האחרונה בעמוד, איתמה, נתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר, פטור. זה בעצם הגדר של מתעסק, שאמרנו אתמול, אדם כזה שרוצה להרים דבר, מתכוון להרים דבר תלוש. רש"י נותן דוגמה, כגון סכין שנפל לו בתוך ערוגה. הוא בא להרים את הסכין, אמרנו אתמול, למשל כדור טניס, נפל לו בתוך ערוגה, הוא רוצה להרים את הכדור, הוא מרים את הכדור, אבל במקום זה הוא תופס עגבנייה. למעשה הוא רואה שיש לו ביד עגבנייה. אז זה אנחנו אומרים שהוא יהיה פטור. למה? כי זה נקרא מתעסק. די. לגבי מלאכת שבת, התורה מחדשת, שרק מלאכת מחשבת עשרה תורה. דבר שאדם חשב עליו, כיוון עליו במחשבתו, זה עשרה תורה. דבר שאדם לא חשב עליו, התורה לא עשרה אותו. עד כדי כך שהאתוון דאורייתא, כשהוא רוצה להסביר את הדין של מתעסק, הוא מעריך מאוד בסימן כ"ד, אבל כשהוא רוצה להגיד את הגדר, אז הוא אומר ככה, ואולי נסביר אפילו טיפה יותר. כשאדם למשל עשה פעולה של נזיקין, אדם הלך וכתף למישהו עגבנייה, ציור שלנו, רצה להרים כדור וחתך לו עגבנייה, אין ספק שהוא נקרא מזיק. אדם מועד לעולם, בן ער, בן ישן, זה לא טענה. חשבת, לא חשבת, זה לא מעניין אותי. כי אז אנחנו, מעניין אותנו התוצאה. התוצאה, חיסרת ממון מחברך. זה גם מאוד חשוב, כי בנזיקין אנחנו מחייבים רק על החיסרון. אנחנו לא מחייבים על פעולה עתידית. זאת אומרת, אם אדם עשה, למשל, בן אדם קלקל למישהו את האוטו, בגלל זה הוא לא יכל לעבוד באותו היום. אז הוא מנע ממנו רווח, זה לא מעניין אותנו. בנזיק עם דורייתא זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין רק הנזק. הנזק היה, המציאות היה שהוא הזיק אותו, הוא צריך לשלם. בשבת זה לא ככה. בשבת התורה אומרת מלאכת מחשבת. אם חשבת, אתה חייב. אם לא חשבת, אומר האתוון דאורייתא, זה לא מתייחס אליך. זה לא מתייחס אליך, זה לא פעולה שלך. נכון, הייתה פה פעולה, אבל זה לא קשור אליך. מכיוון שזה לא קשור אליך, אז הדין שהוא פטור על הדין הזה, אין חולק. ממילא, נתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר, אליבא דכולא עלמא, הדין בשבת שהוא יהיה פטור. מה קורה אבל אם הוא מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר? הוא התכוון לחתוך פה דבר שהוא תלוש. לחתוך תלוש אין לי בעיה, אני יכול לחתוך פרי, אני יכול לקלף לעצמי את הפרי, מותר לי להתעסק בדבר התלוש. בפועל הוא חתך את המחובר. רבא אמר פטור, אביי אמר חייב. אז כבר הקדמנו ואמרנו, ואנחנו לא נחזור על זה, אבל רעיונית אמרנו, אין מצב שרבא מופיע לפני אביי. אביי היה ראש הישיבה, ורק אחרי זה רבא נהיה ראש הישיבה. אז בכל השס כולו תמיד אביי קודם לרבא. אז או בפנינו צריך לשנות את הגרסה ולהחליף אביי ורבא, או לגרוף רבא בהי. אבל כדי לא לבלבל, מכיוון שיש לנו הרבה פעמים בסוגיה אביי ורבא, אנחנו ממשיכים לקרוא כמתכונת הגמרא. אבל זה אומר את הגמרא ביאור הדברים. רבא אמר פטור, דהלו נתכוון לחתיכה דאיסורה. לכאורה דעתו של רבא מאוד ברורה. אומר רבא, תראה, מה זה מלאכת מחשבת? צריך מחשבה במעשה. אם לא חשבת, אז אתה לא חייב. אני לא חשבתי לעשות איסור, אני חשבתי לחתוך את התלוש. זה שבפועל נחתך המחובר, זה לא מתייחס אליי. לכן אומר רבא, נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, הוא פטור. דהה לא התכוון, הוא לא התכוון לעשות מלאכה. לעומת זה, אביי אמר חייב, דהה כמכוון לחתיכה באלמה. בא אביי ואומר, אדוני, אתה התכוונת לחתוך. התכוונת לחתוך, אז אתה התכוונת לעשות מלאכה. ובפועל עשית מלאכה. אלא מה? שגגת. ונחזור ונאמר. מהו ההבדל בין המתעסק לבין השוגג? שוגג פירושו של דבר אדם שרוצה לעשות את המלאכה. הוא באמת רוצה לחתוך את הדבר. אלא שהוא חושב שלמה מותר לו לחתוך? כי היום לא שבת. למה מותר לו לחתוך? כי בשבת לא נעצר החתיכה. זה נקרא שוגג. הוא מתכוון הוא עושה את כוונתו, רק הוא חשב שהדבר מותר. אז אני לא מחייב אותו מדורייתא, הוא לא מזיד, אבל הוא שוגג, הוא צריך להביא קורבן. כאשר אנחנו מדברים על המתעסק, לפי הבנת רב הנחזור, מתעסק הוא בכלל לא התכוון, מתכוון להגביע את התלוש. אומר רבה, לא רק מי שמתכוון להגביע תלוש, גם אם הוא מתכוון לפעולת היתר, הוא מתעסק, ולכן הוא פטור. על הפרט הזה חולק הבאי. אומר הבאי, תראה, אתה התכוונת לחתוך, אז נכון, שגגת, ובמקום לחתוך את המותר, חתכת את האסור. אבל אתה רצית לעשות מלאכה. אומר הבאי, מתעסק זה אדם כזה שלא מתכוון לעשות מלאכה. זה נכון. אבל גם אדם שעושה בשוגג הוא לא מתכוון למלאכת שבת. זה נכון. זה בדיוק סובר רבה. אביי בפרט הזה חולק. אביי בפרט הזה מצמצם את המושג מתעסק. אביי אומר, אם אתה מתכוון למלאכה, אתה כבר לא מתעסק. ויתב, מה שאמרת זה נכון מאוד. בהגדרה הפשוטה שהיה לנו עד היום, לפני אביי, מתעסק זה כל אדם שהוא לא עושה מלאכת מחשבת, דהיינו מלאכת איסור בשבת. ולכן, גם אם הוא מתכוון לחתוך את התלוש, שזה מלאכה המותרת, הוא מתעסק. בא אביי ואומר, זה לא הגדר. מתעסק זה אדם שלא מתכוון בכלל למלאכה. אם הוא יתכוון למלאכה, זה כבר יהיה חייב. והאמת היא, מה יקרה באופן שאדם מתכוון לחתוך את המחובר, אבל הוא יתכוון לאלף, ויצא לו בטעות בית. הוא יתכוון לחתוך את התאנה שעומדת מצד ימין. בטעות הוא לא יסתכל, והוא חתך את התאנה שנמצאת בצד שמאל. לכאורה, אם ההגדרה שלנו נכונה לפי רש"י, הוא יהיה חייב לפי כולם. כי הרי גם הגמרא משתמשת בלשון לפי רבה, דהה לא נתכוון למלאכה דאיסורה. אבל עצם הזה שהוא התכוון לחתוך דבר האסור, אפילו שזה לא הייתה כוונתו, הוא לא התכוון לאלף, הוא התכוון לבית, אבל הוא חתך והוא עשה פעולת האיסור. זה יהיה הפשט לפי רש"י. וכך מביא תוספות דיבו המתחיל נתכוון בשורה הרביעית שלו מלמעלה, אבל לחתוך מחובר זה, וחתך מחובר אחר, משמע דחייב לכול עלמא. כי לפי הבנת התוספות בדעת רש"י, נתכוון למלאכת היתר מתיר רבה. אם זה אפילו לא מלאכת היתר, אין על מה לדבר. ואז בא תוספות ושואל קושייה חזקה מאוד. אני משתמש בקושייה תוספות, כי במילא אנחנו זקוקים לזה להמשך פשט הגמרא. אמר שמואל, וקשה לרבינו תם, בסוף פרק, ספק אחר שם במסכת כריתות, אמר שמואל, המתעסק בחלבים ועריות חייב. למה? שכן נהנה. אני לא יודע עכשיו מה ההגדרה של מתעסק, זה לא מעניין אותי. אבל אנחנו באים ואומרים, אדם שהוא מתעסק, והמתעסק הזה אנחנו יודעים שבדרך כלל הוא פטור, אבל אם זה היה פעולה של הנאה, סובר שמואל שהוא חייב. זאת אומרת, שאם היה לנו לבנשל בן אדם שרצה לאכול, אבל הוא חשב שזה שומן, והוא אכל חלב, אז הדין שהוא יהיה חייב, היום מתעסק. אבל מכיוון שהוא נהנה, הוא חייב על זה. אותו דבר בעריות. הוא התכוון לאשתו, והתברר שזה אחותו. הוא נהנה. הנאה, זה לא מזיד, אבל הנאה זה חייב בשוגג. אנחנו עוד נדבר בעזרת השם, אבל לא במקומו עכשיו אצלנו, הזכרנו את זה קצת, את הקצות, בנזיקין, יש לנו עוד סוגי הנאה. למשל, אדם מזמין את החבר שלו לאכול אצלו בבית. לאכול אצלו בבית. גמר לאכול, נתן לו מנה ראשונה דגים, מנה שנייה מרק, מנה שלישית בשר, גם קומפוט. בסוף הארוחה הוא מגיש לו חשבונית. מגיש לו חשבונית. הוא יצטרך לשלם לו על ההנאה. כי על ההנאה אנחנו חייבים. אנחנו עוד נראה את זה שם לגבי בהמה שנפלה לחצר חברו, והיא לא חייבת בנזיקין, אבל על ההנאה, למשל אם לא שברה עבר, כי התיישבה לו על העגבנייה, אז אנחנו באים ואומרים שהוא ישלם את ההנאה. וכבר נראה שם בסוגיה, אם הוא יכול לטבוע ממנו את הבשר בקר שהוא נתן לו, או שיכול להגיד לו, תשמע, אני הייתי אוכל לחם, הייתי אוכל בקר. זה עוד שאלה. אבל הנאה זה התוצאה. אתה נהנית. על הנאה אתה חייב. בא שמואל ומחדש, שאפילו איפה שנאמר לנו דין של מתעסק, אבל אם הוא נהנה, הוא חייב. ממשיכה הגמרא, התוספות ואומר, בשבת אותו מתאפק אפילו נהנה, פטור. תמלכת מחשבת, עשרה תורה. ומוכחת, עמדה אפילו בנתכוון ללקוט התאנה זו, וליקה תאנה אחרת, פטר שמואל. יהיה לנו אמנם בעיה לאכול את התאנה עצמה, כי התאנה עצמה זה מלכת שבת. וליהנות ממלכת שבת, אני לא יודע אם אנחנו נאכל, אבל זה לא הנידון שלנו. הנידון שלנו הוא אם יהיה חייב או פטור, והנה כתוב מפורש שהוא יהיה פטור, ולפי רש"י הוא היה צריך להיות חייב. אז באמת תוספות בהמשך אומר, ונראה לרבינו תם, לא כל כך אקטואלי, אבל אנחנו רק נגיד את הבסיס של הדברים. דאחא מאירא במתכוון לחתוך תלוש, ונמצא שהוא מחובר, וחותך מה שהיה מתכוון, אלא שלא היה יודע שהיה מחובר. מה ההבדל בין הבנת רש"י להבנת תוספות? רש"י מבין שהנידון של מחלוקת אביי ורבא מדובר כשיש בפני הבן אדם שני שיבולים. שיבולת אחת מחוברת, שיבולת אחת תלושה. הוא מתכוון לחתוך את התלוש, ובטעות הוא פנה למחובר וחתך את המחובר. ואז אנחנו באים ואומרים שכל הבסיס זה בגלל שהוא התכוון לחתוך את התלוש. אבל אם הוא היה מתכוון למחובר א' וחתך מחובר ב', לפי רש"י יהיה חייב. תוספות אומר זה לא המקרה. כי לפי תוספות, אם הוא היה מתכוון לא' וחותך את ב', גם אם שניהם היו מחוברים לפי רב הוא היה פטור. למה? כי מלכת מחשבת עשרה תורה זה לא מחשבתו. אבל מדובר שהוא מתכוון לא' ופועל ב' לפי תוספות. רק הוא חשב שא' הוא תלוש, והתברר שא' היה מחובר. ואז אף על פי כן בא אביי ואומר חייב, די ברור. ורבא המחדש הגדול אומר גם זה מתעסק, כי הוא התכוון למלכת היתר. אי בפועל הוא חתך, אבל התורה מחייבת מלכת מחשבת, ולא מלאכה מתייחסת אליו. זה הבנת אביי ורבא לרש"י ותוספות. שבת צריך מחשבה ספציפית, כי מלכת מחשבת עצרה תורה, ומה שלא בא במחשבה בשבת, אז לפי מה שאמרנו בעת ונדורייתא, זה בכלל לא מלאכה שלי, זה לא מתייחס אליי. עכשיו הגמרא רוצה להביא את המקור לדברי רבא, זה חידוש גדול. אמר רבא, מינה מינה לה, מאיפה אני לוקח את הדין שלי, שאפילו נתכוון לחתוך את התלוש, וחתך את המחובר לרש"י בשני אופנים, לפי תוספות זה באותו דבר, זה תניא. יש לנו ברייתא, הברייתא אומרת כך, חומר שבת משאר מצוות, וחומר שאר מצוות משבת. חומר שבת משאר מצוות, שהשבת עשה שתיים באלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. מה שאין כן בשאר מצוות. וחומר שאר מצוות משבת, שבשאר מצוות שגג ולא מתכוון חייב, מה שאין כן בשבת. קראנו ברייתא, לא הסברנו אותה, אין לנו הסבר לדברי הברייתא, הגמרא תצטרך להתמודד עם דברי הברייתא. אמר מר, וכאן הגמרא באה להסביר מה קראנו. אמר מר, חומר שבת משאר מצוות, שהשבת עשה שתיים באלם אחד, חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצוות. אומרת הגמרא, יש לנו מצב שבשבת אדם עושה פעולה, והפעולה הזאת היא פעולה שהוא עושה אותה באי ידיעה, והוא צריך להביא שתי קורבנות. לעומת זה, אם זה היה קורה בשאר המצוות, בכזה מקרה הוא היה מביא רק קורבן אחד. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק מהו המקרה שבשבת היה מביא שתיים, ובשאר מצוות אחד. אומרת הגמרא, היכי דמי, אילי מדעבד קצירה ותחינה. אם מדובר באופן שהוא קצר בשבת ותחן בשבת, ומדובר באופן שהוא מזיד על השבת ושוגג במלאכה. כי הרי אם הוא לא יודע בכלל ששבת היום זה אלם אחד, הוא מביא חטאת אחת. אבל פה הוא יודע ששבת היום. רק הוא לא יודע שבשבת אדם שקוצר, אדם שתוכן, חייב על כל פעולה. אומרת הגמרא, דקבתה גבי שאר מצוות. ואיך זה מופיע בשאר המצוות? אכל חלב ודם, כמו קצר ותחן. אכל חלב שזדונו קרת ושגיגתו חטאת. כמו כן הוא אכל דם שזדונו קרת ושגיגתו חטאת. אומרת הגמרא, נו, ואז מה? הרי החטרתי מחייב והחטרתי מחייב. אתה רוצה להגיד לי חומר בשבת מבשאר מצוות באופן שבשבת יהיה חייב שתיים, ובשאר מצוות חייב אחד. בפעולה הזאת בשבת הוא חייב שתיים, תפירה ותחינה, וגם בשאר מצוות חייב שתיים, כי זה שני גופים מחולקים. יש כאן חלב זה איסור אחד, דם זה איסור אחר, אפילו שזה באי ידיעה אחת שאסור לאכול חלב ואסור לאכול דם, שני גופים מביא שתי קורבנות. אומרת אני לא בסדר, אלא שאר מצוות זה לא מחייב. בוא נלך אולי על דרך השלילה. מה זה שאר מצוות? אולי הכוונה היא אל אחד היחידה מידי אכל חלב וחלב. אדם אוכל כבית חלב, ואחר אוכל עוד כבית ועוד כבית, והכל נעשה בהיעלם אחד, אבל להיעלם אחד הוא מביא קורבן אחד. נו, גבי שבת דעבד קצירה וקצירה, ומה המקביל לו בשבת? שהוא קצר והוא לא ידע, והוא שוב קצר ולא ידע, והוא שוב קצר ולא ידע. אומרת אגמר, האח אחד המחייב והאח אחד המחייב. אז הרי אם הוא עושה מלאכה אחת בשבת, אב מלאכה אחד, באי ידיעה אחת, הוא מביא רק קורבן אחד. אז שוב זה לא מתאים לברייתא, הברייתא מחפשת חומר בשבת מבשאר מצוות, שבשבת חייב שתיים ובשאר מצוות אחד. אין מצב כזה. עונה הגמרא, נאלץ לבוא ולומר, אלא שאר מצוות זה לא מחייב אל אחדה. לעולם דאבד קצירה ותחינה. באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, מדובר בזדון שבת, הוא יודע ששבת היום, הוא יודע שכל המלאכות אסורות, אבל הוא בטוח שמותר לקצור, הוא גם בטוח שמותר לטחון, וממילא זה זדון שבת ושגיגת מלאכות, ודינו שהוא צריך להביא שתי חטאות. ומה עם מה שאין כן בשאר מצוות? בשאר מצוות מצאנו דוגמה חלב ודם, ואמרנו שבחלב ודם חייב שתיים. אומרת הגמרא, העבודה זרה, מדובר לגמרי במקרה אחר, כדי רב עמי, ואמר רב עמי, זיבח וכיתר וניסך בעלמה אחת, אינו חייב אלא אחת. אפילו שלמעשה הוא עושה שלוש פעולות, שכל פעולה בפני עצמה זה איסור עבודה זרה. הוא זובח קורבן לעבודה זרה. הוא מנסך יין, הוא מקטיר קטור, כל אחד בפני עצמו זו עבודה. ואף על פי כן אומרת הגמרא בעבודה זרה, אם הוא עשה את שלושת הפעולות האלה והעלם אחד לעבודה זרה, הדין הוא שהוא מביא רק קורבן אחד. זה מה שאמרה הברייתא, חומר בשבת מבשאר מצוות. שאר מצוות לפי זה נאלץ לבוא ולומר, זה עבודה זרה ששקולה כנגד כל המצוות. בדוחק, אבל מה נעשה? מה? נכון, נכון. אבל אנחנו לא אומרים שאדם שלובש ציצית ששקולה כנגד כל המצוות, אז הוא קיים תרי"ג מצוות. אבל אין לי ברירה, יש לי פה בעיה לשונית, אבל מאידך אני חייב לקיים את דברי הברייתא. הברייתא אומרת חומר בשבת שחייב שתיים לעומת שאר מצוות שחייב אחד. איזה דוגמה נאלצנו לבוא ולומר, קוצר ותוכן, מקביל איזה מקטר, מנסך, מזבח לעבודה זרה, בעבודה זרה חייב אחד, דהיינו שאר מצוות, ומאידך בשבת יהיה חייב שניים. זה ברייתא שאין מישהו שחולק עליה כרגע. גם לא נמצא מישהו שיחלוק. למה לא טוב? רב עמי זה רק לקיים את דברי הברייתא. מה הציור המדובר בברייתא כמו שרב עמי לומד בעבודה זרה? אבל התנא בברייתא סוברת אותו דבר. תראה, לנו אין ברירה, לנו יש ברייתא. אם תמצא ציור יותר טוב, יתקבל בברכה. כל זמן שאין לנו ציור אחר, גם ההוכחה של רבא תהיה על זה הדרך. הרי אנחנו רוצים להוציא מהברייתא את דעת רבא. בברייתא כתוב איזה משפט שאני מוכרח לקיים אותו. חומר בשבת מבשאר מצוות. תן דוגמה. הדרך היחידה לקיים את הדברים זה להעמיד שבת בקוצר ותוכן, למצוא איזושהי מצווה ששם מתקיים כמה דברים, ובכל זאת חייב רק אחד. לא מצאנו דרך אחרת. אומרת אגמר בסדר, תתקדם הלאה. אי מה סייפה. כי שם זה, הגמרא דורשת את זה. רב עמי דורשת את זה להתפוק, זה עדיף. אומרת הגמרא, רשי במקום, שאני חושב שאני אומר, רשי דרב עמי, אומר רשי, במסכת סנהדרין, פלג ד' מיתות, יליף למילתי מקרא, ואין חילוק חטאות לעבודה זרה. פסוק שהוא דורש. אומרת הגמרא, בסדר. אז עכשיו אתה אומר, במה יוקמת? בעבודה זרה. אין לך ברירה, אתה מעמיד את הברייתא בעבודה זרה. אי מסייף, אני אתקדם עליו. חומר בשאר מצוות, שבשאר מצוות שגג ולא מתכוון, חייב.
מה שאין כן בשבת. חומר בשאר מצוות, שבשאר המצוות אם הוא היה עושה מעשה של שוגג בלי להתכוון, מה שאנחנו קוראים תמיד מתעסק, חייב. ואותו מתעסק בשבת יהיה פטור. ושוב הגמרא אומרת, בוא נבדוק. היי שגג ולא מתכוון בעבודה זרה יחידה, מי הרי מדובר בעבודה זרה לדברינו. תאמר לי איך מדובר. אילי אם הכסבור בית הכנסת הוא, והשתחבל. אדם נכנס, רואה פרוכת, מעל זה כתוב שין ד' י', הוא משוכנע שהוא נמצא בבית כנסת. מתברר שזה בית התפלות, בית לעבודה זרה. עבודה, לא, עבודה זרה. אומרת הגמרא, הרי ליבו לשמיים. אומרת הגמרא, באמת הוא לא יהיה חייב בכזה מקרה. יותר מזה. מה יקרה אם בן אדם מודע שהוא נמצא בבית התפלות? והוא משתחווה, אבל ליבו לשמיים. מלוא כל הארץ כבודו, ודאי שהוא יהיה פטור. הוא מתכוון להשתחוות להשם. המיקום לא מעניין אותי. אומרת הגמרא בסדר, ואלה דחבי אנדרת, אז מה נגיד? אבל אני חייב למצוא מקרה שהוא שגג ולא מתכוון, ואז זה אתה אומר שיהיה דינו בענייני שאר המצוות שחייב בעבודה זרה. אלא דחבי אנדרת. מה הוא ראה? פסל של המלך. וסגיד לה, והוא עובד אותו, משתחווה לו. טוב, ספר לי, היחידה, תן לי את המקרה. אי דקבלי עליי, אי מדובר שהוא קיבל אותו באלוהה, הוא רואה עכשיו במלך אלוהים שלו. אז מה הוא עשה? השתחווה במזיד. אומרת הגמרא, מי תדעו? במזיד הוא לא מביא קורבן, במזיד הדין שיש לו את הדינים של עבודה זרה. אומרת הגמרא, בסדר, והיא דלא קיבלה עליי באלוהה, אלא מה? שהוא משתחווה דרך כבוד. רואה פסל של המלך, המלך ירום עודו, אז הוא משתחווה לו. אומרת הגמרא, לאף כלום, אז זה בכלל לא נוגע, גם קורבן הוא לא מביא. אין פה בכלל ענייני עבודה זרה. בקיצור, הגמרא בבעיה, אם אנחנו מקיימים את הברייתא בעבודה זרה, אז מתי שגג ולא מתכוון בעבודה זרה, דינו שיהיה חייב. אומרת הגמרא, אלא מאהבה ומיראה. בא אליו חבר שלו שהוא מאוד אוהב אותו, ואומר לו, תשמע, תעשה לי טובה. שתחווה לאלוהים הזה. שתחווה לו. או, והבעל הבית שלו, הוא מפחד, הוא יפטר אותו. אז מיראה הוא בא ומשתחווה. הוא באמת לא, אין לו שום דבר עם עבודה זרה. ואז אנחנו באים ואומרים שבמקרה כזה הוא שגג, במה הוא שגג? שהוא חשב שמותר. והוא לא התכוון הרי לעשות אותו אלוהים, ובשגג ולא מתכוון, זהו המקרה שהעבודה זרה הוא יהיה חייב, מאהבה ומיראה, ומאידך במקרה המקביל שגג ולא התכוון בשבת, הרי הוא מתעסק, ואז הוא אומר שהוא יהיה פטור. אומרת אגמר, רגע, גם זה לא פשוט. אני חלה ביהי דאמר חייב, אלא לרב הדאמר פטור מעיקה למימר. הנידון הזה של משתחווה מאהבה ומיראה מחלוקת בגמרה בעבודה זרה בין הבאי לרבה. אומרת הגמרה, בישלמה לפי הבאי שאומר שאדם שמשתחווה מאהבה ומיראה, יש לו דין שהוא שוגג ולא מתכוון וחייב, נפלאים דברי הברייתא. אלא בהגבלה לרבה שאומר שידינו באמת שהוא פטור, אז בכלל הברייתא לא מתחילה. ממשיכה הגמרה ואומרת, אלא ואומר מותר. האמת היא שיכלנו לעצור לרגע פה ולהעיר שלמין האמת, גם כשהגמרא אומרת הניחא לאביי, הגמרא מתכוונת רק לציור של עבודה זרה. כי האמת היא בשגג ולא מתכוון כזה בשבת, הוא כן יהיה חייב. תוספות דיבור המתחיל הניחא, אומר תוספות פירוש הניחא לאביי בהדה משלחת לגבי עבודה זרה, שגג ולא מתכוון. אבל מכל מקום גם לאביי לא מתוק מברייתא שפיר באחי. דעה, חילל שבת מערבה ומיראה, נמי חייב. הגמרא בעצמה בהמשך שהגמרא תרצה להגיד את המקרה, הגמרא לא תשתמש באהבה או ביראה. כי אם אדם הלך וחילל שבת מאהבת חברו, או מפחד של מעסיקו, הדין הוא שהוא באמת יהיה חייב. אני רוצה מקרה של שגג ולא מתכוון בשבת שיהיה פטור. אז אומר התוספות, הגמרא בא לומר דבר אחד. גם הציור שאתה מנסה להביא מעבודה זרה זה ציור מוגבל. זה מאוד יפה במסכת עבודה זרה אליבא דאביי. בעבודה זרה, בשבת זה בכלל לא יתחיל. אבל לפי רבא זה גם לא מתחיל. אומרת הגמרא אין לי ברירה. אלא ואומר מותר. מדובר באותו גר שנתגייר, ואמרנו שגר שנתגייר בין העובדי כוכבים, ואחד כזה שלא יודע בין ימינו לשמאלו, אף אחד לא לימד אותו שעבודה זרה אסור להשתחוות לה, הוא אומר מותר, הוא שגג, למה? כי הוא חשב שמותר לעבוד עבודה זרה, הוא לא מתכוון לעבוד עבודה זרה, הוא בכלל לא מודע לדברים, ואז אני אומר שבאמת, מכיוון שבפועל הוא עבד עבודה זרה, אז הדין הוא שהוא חייב על זה. אומרת הגמרא, מה שאין כן בשבת, זה פטור לגמרי. אז מה אתה אומר? בהגבלה, אומר מותר, מה זה? שגיגת שבת ושגיגת מלאכות. אומר מותר. מה זה אומר מותר? אני לא יודע ששבת היום. אני גם לא יודע שיש כזה דבר שמלאכה אסורה בשבת. אומרת הגמרא, ובשבת הוא יהיה פטור לגמרי. עד כאן לא באי מן הרב ומרב נחמן, אלא אי לחיובי חדה, אי לחיובי תרתי. אבל מי סתר לגמרי לא, אומרת הגמרא, גם זה לא מתאים לי. כי כל מה שמצאתי לגבי שבת בדף עין, שהגמרא הסתפקה, העלם זה וזה בידו מהו. שגגת שבת ושגגת מלאכות. הוא לא יודע ששבת היום, הוא לא יודע שיש לה מתת מלאכות. הגמרא הסתפקה, אם אני אדוד אותו כשגגת שבת, והוא חייב קורבן אחד כדין העלם, או שגגת מלאכות והוא חייב 39 חטאות. אבל אחת לכל הפחות הוא חייב. אני מחפש, איך יש לי מקרה, שבשאר מצוות, שכרגע דיברנו על עבודה זרה, הוא בשגג ולא מתכוון חייב, הוא בשבת פטור. אין לך אופן כזה, או כי זה לא מתקיים בעבודה זרה, או כי זה לא מתקיים בשבת. ולכן הגמרא מוכרחה לחזור בה. אומרת הגמרא, אלא, לב רישה בעבודה זרה, באמת, הרישה, דהיינו, חומר בשבת מבעבודה זרה, שבשבת חייב שתיים ובעבודה זרה חייב אחד, ובשאר מצוות חייב אחד, מתקיים רק בעבודה זרה. איך? אדם שכיפר, זיבח וניסח לכבוד עבודה זרה. וסייפה, מה שאמרתי, חומר בשאר מצוות, בשאר מצוות ושגג ולא מתכוון בשאר מצוות. לא מדובר על עבודה זרה. מדובר על שאר המצוות. ומיד אומרת הגמרא, היחידמי, מה המקרה? וכסבור דשומנו ואכלו. אתה יודע מה מדובר? אדם חשב על שומן ונמצא שזה חלב, ומה הדין שלו? הוא צריך להביא קורבן. הוא שגג, הוא לא התכוון לאכול חלב, הוא שגג כי הוא היה בטוח שזה באמת שומן, בסופו של דבר מתברר שזה חלב, אז למה הוא יהיה חייב? הרי הוא מתאפק. זה שמואל שהזכרנו בהתחלה. אמר יוטט בקריטו, אמר שמואל, המתאפק בחלבים ובעריות, הרי זה נהנה וחייב. זה בדיוק. אז אומרת הגמרא, זהו הציור המדובר, שהוא שגג ולא מתכוון, אבל הוא נהנה, ומכיוון שהוא נהנה הוא חייב. נו, מה שאין כן בשבת זה פטור, מה זה? מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, פטור. נפלא מאוד, דברי הברייתא. אז הברייתא אומרת, חומר בשאר מצוות ובשבת. שבשאר מצוות התכוון ולא, שגג ולא מתכוון. איך? נהנה מחלבים יהיה חייב, ובשבת, שגג ולא מתכוון. איך? מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, יהיה פטור. אומרת הגמרא, הנה, אומר רבא, הנה הראיה שלי. אני רבא אמרתי, מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, פטור. שאלת אותי מאיפה אני לוקח את זה. תן לי דרך אחרת לקיים את הברייתא שלא כשיטתי. עוד פעם, הרי לא כתוב פה דבר מפורש, אבל אין לי שום דרך אחרת לקיים את הברייתא. אומרת הגמרא, זה הבעיה, אבל הבעיה אומר חייב. איך הוא יסתדר עם הברייתא? אומר אביי, שגג ולא מתכוון היחידה מבשבת? דסבור, דרוקו ובלו. מה שאין כן בשבת, דפטור. מתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר פטור. אבל מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר? ודאי, שיהיה חייב. אומרת הגמרא, מה יענה על זה אביי? אומר אביי, קודם כל, אני לא מבין אותך. כי באמת, אם הוא נתכוון, לחתוך את את התלוש שחתך את המחובר, הרי איפה הבעיה שלנו? אני מוכרח למצוא דוגמה שהיא לא חופפת לנתכוון לחתוך את התלוש. כי אם אני אגיד שהמקרה של שבת מדבר, המקרה של שאר מצוות, באדם שמתכוון לאכול, רק הוא חשב שהוא אוכל אכילת היתר ונמצא אכילת איסור, ונתכוון לחתוך ולאכול. זה אותו דבר. ואז רב הצודק. אומר הבעיה, זה לא המקרה. מדובר באדם שבכלל לא מתכוון לאכול. מה הוא התכוון? לבלוע. לבלוע ולא אכילה. הוא חשב שהרוק הזה, הדבר הממוח הזה זה רוק. וממילא אם זה רוק, הוא לא מתכוון לאכול. אבל הוא נהנה, ומכיוון שהוא נהנה הוא חייב. מה מגביל בשבת שהוא לא מתכוון לאכול? לא מתכוון לחתוך מזה, מתכוון להגביע את התלוש. ובפועל הגביע את המחובר, בקווי מקרה אומר הבאי, גם אני אומר, זה מתעסק. זה חומר בשאר מצוות מבשבת, אבל במקרה של מתכוון לחתוך, במקרה של לחתוך אני אומר הבאי לשיטתי, באמת זה יהיה חייב. אומר. לא. איפה הוא נהנה? לא, פה אתה לקחת רוק. שמה בשבת, יש לנו מקרה כזה במשנה. אומרת המשנה ביומה, תחב לו חברו בבית הבליה. הוא יהיה פתור. כן, ענה. אם אני לוקח איסור, חזיר, פה, כי זה היה בפה. רוק, הכוונה היא, הוא הביר את זה דרך הפה, היה לו טעם. אם אבל הוא היה תוחב לו בבית הבליה, הוא היה פתור. כל הבעיה שזה עבר בפה. בגלל שהיה ענה, אם לא היה ענה, הוא היה פתור. נכון, נכון. וזה נקודת ההבדל, ואתה צודק. כי אם זה היה בצורה של בליה נטו, אז באמת היה פתור. אחד מהפטנטים ששמעתי היום שעושים בישיבות, שמעתי את זה על ישיבה אחת, אני לא יודע כמה זה תופס, אבל ודאי שזה רעיון כביר. יש שם כמה בחורים חלשים, יש שם ראשי ועם נרבים, לא משנה. הוא ראשי וכזה, במוסף הוא כבר מסתובב בין הבחורים, יש לו בחור, נראה לו קצת לבן, אמצע עם כיפה, שולח אותו למיטה, אין להישאר בישיבה, אין לשבת בבית מדרש. אז שם עשו חדר, כאלה שיש להם ממוחזקים בחולשה שלהם, ובערב יום הכיפורים הכניסו לכל אחד אינפוזיה. וביום כיפור ממלאים אותם במים, והוא שותה ביום הכיפורים דרך היד, ואין לך בעיה, ותחב לו בבית הבליה. רק להכניס ישר לבית הבליה, אתה לוקח סיכון. ככה הוא מעביר לו בשביל ביום הכיפורים. מבוא, נו, מי אמר שעשו? איפה כתוב שעשו? אסור להעביר בפה. מה, הוא מתענה? לא כתוב ש... הוא לא מרגיש תמה, לא כתוב במקום, היה כזה דבר. וזה כמו בערב פסח, יש כאלה שמפסיקים לאכול שבוע קודם, שלא יישאר לו ב... אסור שיהיה לו חמץ, לא. אני, עינוי, זה פונקציה שאני לא אוכל. יש אחד שלא אוכל שעה והוא משתגע, יש אחד שיום אחד שלם ולא, זה לא מפריע לך. אומרת הגמרא, עוד שני מקרים במחלוקת רבא ואביי שתואמים את המקרה שלנו. אומרת הגמרא, מקרה חדש. איתמר, מתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, אדם עומד ברשות הרבים, רוצה לזרוק שתי עמות, שתי עמות ברשות הרבים, אין לי בעיה. סופו של דבר הוא בעל כישרון וזרק ארבע עמות, דהיינו מלאכת תוצאה. אומרת הגמרא, מחלוקת, רבא אמר פטור, אביי אמר חייב. רבא אמר פטור, דלא כמכוון לזריקה דארבע. הוא מתכוון לשתיים, שתיים זה מותר, מתאפק. אביי אמר חייב, זה כמכוון לזריקה באלמה. וכשהוא מתכוון, זה כמו מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, הוא חייב. עוד נחלקו, כסבור רשות היחיד ונמצא רשות הרבים. אני מתנצל, אני אחר כך אחבור על הכל לאט, אבל אני לא רוצה לאבד את הזמן. כסבור רשות היחיד ונמצא רשות הרבים. רבא אמר פטור, עוד פעם, בן אדם נמצא זורק שש עמות. אבל הוא בטוח שהוא ברשות היחיד. רבא אמר פטור, אביי אמר חייב. רבא אמר פטור, דה לא מכוון לזריקה דאיסורה. הוא חושב שהוא ברשות היחיד. אביי אמר חייב, דה כמכוון לזריקה באלמה. הרי בכלל... אומרת הגמרא, הוא צריכה. אנחנו נסביר את זה פה. אומרת הגמרא, ואני צריך את שלושת המקרים במחלוקת אביי ורבא. עוד פעם, נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, נתכוון ארבע, אבל ברשות היחיד, ונמצא רשות הרבים. למה צריכה? דהי השמועילן כמייתא נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אז היה מקום לבוא ולומר, אומרת הגמרא, דהי השמועילן כמייתא באיקה אמר רבא שהוא פטור, דהה לו כמכוון לחתיכת איסור, הוא מתכוון ליתר. אבל מתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, הרי אי אפשר להגיע לארבע בלי לעבור בשתיים. דארבע בלותרת אילו מזרק לי. אימא מודי לילה הבאי שזה כבר נקרא. שגג ולא מתאפק, כמה שמונן שגם זה הוא מתאפק. ויש מילן בהה, שתיים וארבע, בהה כמה רבה, בהה לא ככה מכוון לזריקה בארבע. המלאכה היא כולה מלאכת אתר, כי שתיים זה לא ארבע. אבל כסבור רשות היחיד נמצא רשות ערבים, זה מכוון לזריקה דה ארבע. אם עמודי ללאביי שיהיה חייב, צריכה לומר שגם במקרה הזה אומר רבא שפטור. עכשיו הגמרא רוצה לבדוק איך זה תואם עם המשנה שהיום אנחנו לומדים אותה. תנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת. והבינן במניין הלמה לי, ושאלנו למה באמת צריך התנא לומר, בשורה האחרונה אצלנו בעמוד אומר התנא, הרי אלו אבות מלאכות 40 חסר אחת. אני לבד אם אני אקרא את המשנה עם האצבע אני אדע לכמה מגיעים. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן שאם התנא כולם בהלם אחד חייב על כל אחת ואחת. רצינו לתת דוגמה, איך יש לי בשבת 39 מקסימום חטאות האפשריות. בישלמה לאביי ידי המרקיעי גבנה חייב, בישלמה אביי שומר. נתכוון לעשות מעשה היתר. ועשה מעשה איסור חייב. איך מדובר 39 חטאות? משכחת לה דיידת איסור השבת, הוא יודע שהיום שבת. וידע לה איסור מלאכות, הוא יודע שיש לה מתת מלאכות. אבל זה ככה מכוון, קטעה בשיעורים. הוא התכוון להוציא פחות מגרוגרת, או פחות משתיים, או דירת שיעורים של כל דבר, באוכל, בשבת שיעור גרוגרת, ונראו היה בטוח שהוא פחות מגרוגרת, וזה לא מלאכה, ונמצא גרוגרת. זה נקרא האופן שעליו המשנה אומרת שהוא יגיע ל-39 חטאות. אלא לפי רבא, שרבא אומר שבכזה מקרה זה מתאפק, דאמר פתור, איך היא משכחת לה? אתה אומר, מה הבעיה? בזדון שבת, בשגילת מלאכות. הוא יודע שהיום שבת, והוא שוגג בלמתת מלאכות. אומרת אמר רגע, אני חי סבר לה כרבי יוחנן דאמר, כיוון ששגג בגרית אף על פי שהזית בלב, משכחת לה דיידה לשבת בלב. ודיברנו על זה כמה פעמים, מחלוקת רבי יוחנן ויש לקיש. מהו השוגג? לפי רבי יוחנן אדם שיודע ששבת היום, ויודע שאפור לזרוע, אבל הוא לא יודע שיש על זה קרת, זה נקרא שוגג. אז נפלא, איך הוא יודע ששבת היום? כי הוא יודע שאפור לזרוע, אפור לפצוע, אפור לחור, הכל הוא יודע. אבל הוא לא יודע שיש על זה קרת, אז הוא מביא למתת חטאות. אלא לריש לקיש, שריש לקיש אומר, אלא יסבר לקרשו בלקיש דאמר, עד שישגוג בלב וקרת, דידע לה שבת במה, במה בא לידי ביטוי אצלו שבת? הרי הוא יודע שהכל מותר בשבת. אומרת הגמרא, כפי שכבר תירצנו, מדובר בידה לה בתחומים, ועליבא דרבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שתחומים זה איסור דאורייתא, לומד את זה בפרשת מטות, ולפי רבי עקיבא הוא מודע לשבת בגלל התחומים, אבל הוא לא ידע למתת מלאכות. אומרת המשנה, ומכיוון שהזמן יהיה פתאום קצר, אז אנחנו נקרא את המשנה, ואת המשנה הזאת אנחנו נבאר פחות או יותר במאה הדף הקרובים, שזה בעצם הבסיס לכל החלק הגדול שבכלל גדול שבשבת. כאן אנחנו מתחילים בעצם ללמוד כסדר, בגמרא זה לא בדיוק מסודר, אבל כסדר יהיה לנו את הלמתת מלאכות. אומרת המשנה, אבות מלאכות 40 חסר אחת. יש לנו 39 והמשנה פותחת הזורע. האמת שהמשנה פותחת בהזורע, אז כתוב שכיוון שאוכל זה דבר חשוב, אנחנו מדברים פה על סדר הכנת האוכל, דהיינו סדר הכינה, סדר עשיית הלחם נקרא לזה. על אף שבמשכן לא דיברנו על לחם, דיברנו על עשיית סממנים. כדי לבוא ולצבוע את מה שצריך במשכן, לאט לאט, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אני אומר את האמת, לא, עכשיו לא בתור צחוק, לא יודע, אבל לאט לאט נראה לפחות מה אנחנו לא יודעים. לא הצלחתי לבדוק את זה דיו. אני אומר לך את זה. צריך לבדוק את זה היטב. אני לא מצאתי מקור מפורש. צדדים לכאן ולכאן כן, ברור לא. זאת אומרת ככה. לרגע, ברשותכם, אומרת המשנה, הזורע והחורש, אומנם זה קצת לא מסודר במשנה, הגמרא צריך ליישב את זה. אצלנו קודם חורשים ואחרי זה זורעים. הקוצר, המאמר, אוסף את השיבולים לערמה, ואת הערמות אוסף לקרי, עוד נראה בגמרא שניהם זה מאמר, והדש מפרק את החיטה מהשיבולים, והזורע על ידי רחת הוא זורע לרוח כדי להוציא את הפסולת מהאוכל, ואחרי זה הוא גם הבורר את הפסולת מתוך האוכל, ואחרי זה הוא טוחן את הגרעינים, ואחרי זה הוא שוב בורר את הפסולת מתוך האוכל, הוא מרקד, הוא מעביר את זה בנפה. אני צריך להסביר בגמרא, למה כל כך הרבה פעמים צריך להמר לי את המוציא פסולת מתוך האוכל. ואחרי זה יש לנו הלש במים, ואחרי זה יש לנו את האופה, ולכן דיברנו על הלחם, על אף שבדרך כלל אמרנו שהיה צריך להיות פה המבשל, כי מדברים על הסממנים. הגמרא תשאל את זה, למה אתה מדבר על אופה ולא מבשל? למה תגיד שאנחנו מעדיפים את סדר עשיית הפת? אומר רשי פה, האופה, לא הווה במשכן, דלא שייך אלא בפת. ופת לא שייך במלאכת המשכן. אבל כולו כמה התאהבה בסימנים של צבע, תחילת ורגמן ותולעת שני וכו'. אז רשי פה מה אומר? עכשיו אני אומר את הצדדים, ולמה אני, למה לא קפצתי עם רשי? כי הרשי הזה זה לא ראייה אצלי שום דבר. אבל נאמר ככה בקצרה ממש. א', מאיפה היה בכלל גרעינים כדי לעשות לחם במשכן? הביאו גרעינים ממצרים 40 שנה. למה לא אכלו את זה? היה להם פיקוח נפש באמצע. מה נגיע אחרי זה? הם שאלו מה נאכל. מה זה מה נאכל? את הגרעינים שהבאתם ממצרים. זאת אומרת שגרעינים לא היה להם. גרעינים לא היה להם. ובמדבר היה מן, אז בדיוק ממה יעשו לחם הפנים? לא יודע. שמעת על קורבן תודה שבא במדבר? אני לא שמעתי. כתוב שאחרי קריאת ים סוף הם עשו קורבנות תודה? איפה כתוב שהיה מנחות? לא יודע. כתוב כן בפרשת ויקל שצריך לעשות את לחם הפנים, אבל מי אומר שזה היה במשכן? לא יודע, אני לא אומר שלא. יש מדרש אחד, שהמדרש אומר שליד בעירה של מרים היה שדות וכרמים. אז לפי המדרש הזה אפשר להגיד שמשם לקחו. אבל פשטות היו עטופים בענני כבוד, פשטות לא התעסקו עם זריעה. יותר מזה, איך הם יכולים לזרוע? צריך יותר מזה, מאיפה הם יכולים? בדיוק, לא, אז ככה. מצוין. חיכיתי שתאמר את זה, אבל זה לא ראיה, למה? כי בן אדם זורע על מנת לקצור. הוא לא יודע, יכול להיות שבעוד רבע שעה יוצאים הלאה. הרי על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אז א', מבחינה טכנית מאוד מוזר יהיה לי לבוא ולהסביר גרעינים. למה בכל זאת הרשי שלנו זה לא ראיה? כי יכול להיות שרשי מדבר על מלאכת הקמת המשכן. כדי להקים את המשכן, אתה מוכרח סממנים. איך תצבע את ה... את האורות האלים המאודמים, את התחלת, את הארגמן, את התולעת שני, והכל צבעים. אז להקים את המשכן אתה מוכרח סממנים. להקים את המשכן אתה לא צריך לחם. אולי באמת בפועל כן היה פעולה. זאת אומרת, הרשי הוא לא ראיה. אבל אני לא מצאתי מקור שהיה לחם הפנים במדבר. לא ראיתי כזה דבר, יכול להיות שכן. לא נתקלתי במקור כזה, חיפשתי קצת. לא הרבה. אבל קצת במה שאני חיפשתי לא מצאתי מישהו שאומר את זה. אם מישהו ימצא באמת זה מאוד מעניין. אני לא מצאתי. אומרת הגמרא, אומרת המשנה עלה. בסדר, סיימת את הסממנים, עכשיו תכין לנו, אתה צריך לעשות צלעים, יריות. אז יש לנו הגובב את הצמר, המלבנו בנהר, המנפצו כדי להוציא את הקשרים מקים עליו ביד, במקל, צובעו והטובה ממנו חוטים. נו, עכשיו אתה בא לעשות את הבגד, איך עושים? והמיסך. קודם אתה צריך להציב חוטי שתי. עושים לכל האורך חוטים, ואחרי שיש לך חוטי שתי, אתה מעביר בהם את הערב לרוחב. אז יש לנו את המיסך, והעושה שתי בתי נירים. את השתי בתי נירים, אנחנו נדבר במקומם ביתר ביור. בקצרה ממש, יש לנו כמו תבנית, ניקח לזה שני פלטות של עץ, יש באמצע עיגולים. בעיגולים האלה, בפלטה אחת אתה מעביר את כל החוטים הזוגיים. בפלטה השנייה אתה מעביר את כל החוטים האי-זוגיים. עכשיו יש לך פעולה, פלטה אחת עולה, פלטה אחת יורדת. אתה זורק את הערב ומעלה. זורק ומוריד. זה בדיוק כמו שהיית עושה ככה, אתה עושה את זה, זה שתי בתי נירים. עוד אומרת המשנה, והאורג שני חוטים, כי פחות משני חוטים הוא לא יהיה חייב, והפוצח חותך שני חוטים, זה מדברים בערב, לפעמים זה צפוף מדי, היה צריך לחתוך. הקושר והמתיר, זה מדבר על המצודות שעשו כדי לתפוס את החלזונות, לעשות את התחלת, כי הרי מאיפה היה להם תחלת? מהחלזונות. והתופר שתי תפירות, הקורא על מנת לתפור שתי תפירות. הצד צבי זה כבר החלק של האורות, כי היה לנו במשכן אורות אלים מאודמים ואורות תחשים. היה בריאה מיוחדת שקראו לה תחש. את התחש הזה, התורה, בורא עולם, ייצר ייצור מיוחד לצורך המשכן, אחרי זה הוא גנז אותו. אז יש לנו הצד צבי, השוחתו, המפשיט את האור, המולכו, המעבד את אורו, נצטרך לראות מה ההבדל בין מולח למעבד, והממחקו מוריד את השיער, והמחתכו הוא מקצע אותו לחתיכות, הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, כי כשצריך לפרק את הקרשים, איך אתה תדע מה לשים ליד מה? כמו אדם שיש לו סוכה מלוחות של עץ. אז הוא כותב, 1, 2, 3, גם פה צריך לכתוב. הבונה והסותר במשכן עצמו, המחבא והמבעיר, איפה היה לנו מחבא ומבעיר? כי הוא צריך הרי להדליק את היורה לצורך הסממנים, להרתיח את האש. אז יש לי מחבא ומבעיר, המכה בפטיש, המוציא מרשות לרשות, הרי הוא לא אבות מלאכות 40 חסר אחת, ובעזרת השם מחר, מתחילים ללמוד את המלאכות של המשכן.